אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
יום יום שאת עוברת כאן בתשע, אנו לך שורקים מן הסולם.
ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור.
הברקיס רבק ידוע ומבוקש בעיר מאוד, ותמיד בסוף שבוע יש לו הפתעות.
חבל משיח, הנה זה בא. חבל משיח,
הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת שמור לי.
נעמי שמר הייתה הרבה יותר מיוצרת גדולה. היא הייתה אורקל חד פעמי בתרבות הישראלית. למרות זאת, משהו בה נשאר בלתי מפוענח, משהו שקשה לשים במגירה מסוימת. יוצרת אחת ויחידה שלא דומה לשום דבר אחר. מצד אחד מזוהה עם שירי לאום, שירים על נופים, אדמה, טקסטים של משוררים מדור המייסדים של הארץ. מצד שני, אישה שחיה רוב חייה הבוגרים בתל אביב, ביקרה בחול וכתבה מילים עבריות לשירים לועזיים. יוצרת של המנונים ושירת אנחנו, אבל גם של שירים שמתארים חוויות מאוד אישיות, כמעט אינטימיות. יוצרת שמחוברת להיסטוריה היהודית, לתנך ולמשוררים הגדולים, וגם אישה שכל הזמן מנסה להתמודד ולתקשר עם השינויים בעולם המוזיקה ובתרבות העברית. ביצירה של נעמי שמר יש קונפליקט מובנה, משהו שאופייני בכלל לתרבות המקומית. לאומי מול אישי, מגויס מול אינדיבידואלי, שמרני מול מתקדם.
שמור לי על זה הבית, על הגן, על החומה,
אם מגיל אפס, התפקיד שלי הטבעי היה מין לעבור לפני התיבה, נגיד, כן? לשיר בשביל כולם, עם כולם, ולהוביל את השירה ככה בכף ידי הקטנה וזה. אז הדברים האלה הם מעצבים אותך חזק מאוד. לא צריך יותר.
זמר נודד על המוזיקה של נעמי שמר בהגשת תומר קריב.
הדרך ארוכה היא ברבת, רבת, הדרך ארוכה היא ברבת הדר. כולם הולכים בדרך הצופה, צופה, כולם הולכים בדרך הצופה המה. אבל אני לבד לבד צועד, הללויה, הללויה.
בשעה הזאת ננסה לגעת בכמה פנים ביצירה של נעמי שמר. נעשה את זה דרך דברים שהיא אמרה, בקולה, ודרך כמה ביצועים יוצאי דופן שחפרנו והבאנו כאן בעזרת ארכיון התאגיד. נדבר גם עם רונה קינן ומשה זורמן, שני מוזיקאים שמעבר לקשר האישי שיש לכל אחד מהם לנעמי שמר, ייתנו קצת מושג על היצירה והדמות שלה. יובל אביבי עורך, אילי אבידר ונועם ישראל מפיקות, תודה לעורך כאן תרבות, תומר מיכלזון, תודה לטל שוורץ על התחקיר, תודה גדולה לליטל כהן ורונן וייס מכאן ארכיון, לי קוראים תומר קריב, ואנחנו מתחילים עם קטע מתוכנית בשם כל שנבקש, ששודרה בטלוויזיה הישראלית ב-1974, והנה נעמי שמר מציגה את השיר ואת הלהקה.
מעטים הם הדברים שמרחיבים את דעתנו כמו שירה יפה ונגנים מעולים, ונגנים כאלה הם אכן אהרון קמינסקי, לב זביז'ינסקי, רומן קונצמן ואלונה טוראל, כולם יחד להקת הפלטינה. וישנם עוד שלושה דברים שמרחיבים את דעתי תמיד, והם שיר חדש, בית חדש ותינוק חדש.
שיר נולד, הקשיבו, שיר נולד, הלילה שיר, הלילה נולד. שיר נולד בכל תופים מובים צלתיים, שיר הלילה נולד. השיר הזה מוכה קדחת במקצבו השיגוני, והוא ישטוף את כל הארץ כשיירה של צוענים, והוא כמו דלקת בגרון, משום שעד יומכם האחרון תזמזמו אותו ותזייפו אותו, ועד שכל עצמותיכם טובה לדי. די, די, די.
נכון, אנחנו לא נדבר כאן על כל תולדות חייה של נעמי שמר, גם לא על כל היצירה שלה שהיא באמת עצומה בהיקף שלה. אבל כן ניגע בכמה נקודות חשובות, נקודות שמדגישות את הפנים השונות והצדדים השונים ביצירה שלה כמוזיקאית. את הדרך שלה כפזמונאית, נעמי שמר התחילה באמצע שנות ה-50. השירים הראשונים שלה נכתבו בעיקר למסגרות של הצגות תיאטרון ותוכניות בידור. היא קצת התביישה בזה, והנה היא גם מסבירה למה בריאיון בכל ישראל ב-1970. הם הראיינו יצחק שמעוני.
אני חתמתי על הדברים הראשונים שין קרמל, כי אני חשבתי שזה מאוד זול לכתוב פזמונים. זה לא רציני.
זה היה בתקופה שלמדת באקדמיה?
לא, אבל הייתה לי תעודת גמר של אקדמיה. זה חשבתי שזה רציני, ולכתוב פזמונים זה... לא רציני, זה קלוקל.
מה היה השיר הראשון שלא התבייש בו ונתת לו את שמך?
זמר נודד.
הדרך ארוכה היא ורבה,
רבה.
הדרך ארוכה היא ורבה, אבל כולם הולכים בדרך עד סופה, כולם הולכים בדרך עד סופה, אמר.
שירי זמר נודד, זה השם אגב המלא של השיר הזה. כאן בביצוע של נחמה הנדל ובצל ירוק, מכל ישראל, 1958. הלהיט הראשון בעצם של נעמי שמר, שהיה ממש להיט גדול שזוהה איתה, וגם באופן מעניין השיר הכי אינדיבידואליסטי שנוצר עד אז בישראל, ובאופן מעניין גם בוצע על ידי להקה שהייתה יוצאי להקת הנחל, שגם פעלו כמין קומונה של התיישבות, להקת בצל ירוק. חלק מאותם שירים שנעמי כתבה לכל מיני הצגות ומסגרות, היו ניסיונות שלה ליצור דברים באווירה קומית, משהו שהיא לא עשתה הרבה וגם לא חזרה אליו הרבה, אבל היא מתייחסת לזה כאן באותה תוכנית שממנה שמענו קודם, 1970, עם יצחק שמעוני, ובמסגרת אותה תוכנית מגיע גם אחריו ביצוע מיוחד לשיר שהופיע במקור במחזמר שנעמי כתבה ללהקת הנחל, מחזמר שנקרא שמש במדבר.
קודם כל, אני נורא מצטערת שלא כתבתי יותר מהסוג הזה של שירים, נקרא להם, לא כל כך רציניים.
אבל למה? למעשה, יש די הרבה אנשים שכותבים שירים מצחיקים. לפעמים ברצינות. אז למה את מצטערת על זה?
סתם, זה שמח. פזמון שיהיה...
אבל מה, זמר נודד זה לא שמח?
זה שמח, אבל יש הבדל... נכון, אבל יש הבדל בין פיקנטי ובין סתם שמח. הבדל דק, אבל חשוב.
שושיק שני בשיר מדאם בלוזו המרגלת.
כל הבלשים מקום ללחוץ, הנה מברק מדאם בלוזון המרגלת.
מדאם בלוזון המרגלת, קטע שהופיע בשמש במדבר של להקת הנחל, מחזמר שלם שנעמי שמר כתבה ב-1963. באותה תקופה שהדבר הזה עלה, נעמי התחילה כבר לצאת מהקונחייה של הקיבוץ, של האקדמיה ושל עולם הבידור. היא נסעה לפריז וגילתה שם עולם מוזיקלי חדש ומסעיר. עולם שממש שינה את הצורה שבה היא יוצרת ומאוד השפיעה על השירים הבאים שהיא כתבה. אחד השירים שהיא כתבה בפריז היה שיר עם מילים עבריות למנגינה של אסי ז'ולי, שהלהיט מאוד גדול של אלן בריאר. אחר כך היא עשתה טריק שגם חזרה עליו בהמשך, לקחת שיר לועזי, לכתוב לו מילים עבריות, ואז לצרף לו לחן מקורי. וזה מה שיצא, העיר באפור.
אם תרצי שאראה לך את העיר באפור, בואי ונטייל לך על הרי מרצפות, דום ניסה את עינינו ליונים שאפור.
השירים האלה וכל האווירה הזאת בפריז השפיעו מאוד על המהלכים הבאים שנעמי שמר עשתה באמצע שנות ה-60. אחד מהם היה ניסיון להקים הרכב קולי בסגנון הרכב צרפתי מאוד ידוע שקראו לו פרר ז'אק, אבל עם טוויסט, הרכב נשי ולא הרכב גברי. נעמי שמר קרא לזה האחיות שמר, וזה הפך לאחד הפספוסים הכי גדולים שלה. הפקה שהיא מאוד מאוד השקיעה בה, כתבה לשירים שאחר כך התפרסמו מאוד, כמו ולס להגנת הצומח, חורשת האקליפטוס, החייל שלי חזר, אבל זה לא הצליח, וזה ירד מהר מאוד מהבמות, לא הוקלט כמעט כלום, אלבום לא יצא, אבל חלק מהשירים האלה התגלגלו לחלום הבא של נעמי, חלום שגם הוא, המקור שלו נמצא אי שם בפריז, העניין הזה של להקליט לבד, אלבום סולו. בעצם היא ראתה שם את כל הסינגר סונגרייטרים הצרפתים, ז'ורז בסנס וז'אק ברל וכן הלאה, והחליטה שהיא גם רוצה לנסות ולעשות דבר כזה, ובהשראתם היא גם לא התייחסה לעצמה כזמרת, אלא כמגישה. ונשמע עכשיו מה היא אמרה על זה בתחילת שנות ה-90, בריאיון לרבקה מיכאלי.
היית רוצה להופיע ממש כזמרת?
חס וחלילה, אני בכלל לא זמרת. אני מבצעת של העבודות שלי. שום דבר אחר לא מגרה אותי לעשייה בכיוון זה. אני לא זמרת, אני מגישה את שיריי שלי. ורוצה לעשות את זה בצורה הכי טובה שאני יכולה.
אחד השירים שנעמי כתבה לאחיות שמר והתגלגלו לאלבום הסולו הראשון שלה שיצא ב-1968 הוא בית חלומותיי. אנחנו נשמע אותו מתוך ביצוע מיוחד ביחד עם חבורת ילדים מתוך תוכנית טלוויזיה שנעמי שמר הגישה בשם ידידה מרחוב האוניברסיטה. זה משנת 74 ויש גם הקדמה קטנה שלה.
תארו לכם כמה זה יהיה יפה שהמכתבים שלנו יעופו כמו נגיד יוני דואר ויגיעו לכל מיני מקומות, לכל מיני בתים. בואו ננסה לתאר לעצמנו ולצייר לעצמנו איזה מין בתים יפגשו המכתבים שלנו. בבית חלומותיי אשר בראש גבעה תנור גדול אמנה ואש תמיד תבער וחלונות שבעה וארובה גבוהה בבית חלומותיי אשר בראש גבעה אני תנור גדול אבנה ואש תמיד תבער בבית חלומותיי שלי אשר אבנה בראש גבעה אל בית חלומותיי המסויד לבן הגפן תטפס ישר מן הבוסטן
בית חלומותיי נעמי שמר 1974 במקור זה הופיע באלבום הסולו הראשון שלה שיצא ב-1968 בעיבודים מוזיקליים של דוד קריבושה בכלל הרבה מוזיקאים מקצועיים כמו גיל אלדמה, דוד קריבושה, בני נגרי וגם משה זורמן שאיתו נדבר היום וננסה להבין איך הוא חווה את העבודה איתה ובכלל איך כותבים עיבוד לשיר של נעמי שמר שמר. מה בעיניך הפך אותה למה שהיא, לנעמי שמר?
אני חושב שהסוד הגדול הוא הקשר בין מילה וצליל. איכשהו, יש לנו מעט מאוד אנשים שידעו לכתוב טקסטים הדוקים ונהדרים ומאוד מאוד ברורים ומדברים ולחבר לזה מוזיקה קו מלודי שיהפוך את זה ביחד למשהו שהעם כולו ירצה לשיר ולכן יש הרבה מאוד המנונים ויש הרבה מאוד שירים שהפכו להיות מה קרוי נחלת השירה בצוותא בכל מיני אירועים קיצור הסיפור הזה אני חושב טקסט ומוזיקה ביחד וכמובן הקפדה יתרה על כל פרט אני זוכר שהיינו מגיעים לביתה הדבר הראשון שהיה זה היה דף הנייר עם כמובן כל הטקסטים היו בכתב יד כתב יד רעות ומאוד מאוד יפה בנוסח קליגרפי שכבר היום לא רואים וממנו תמיד מתחילים מזה שיש טקסט ואחרי זה נעמי מתיישבת ליד הפסנתר ומנגנת והדבר הכי חשוב לה היה כמובן היא הייתה מה שקרוי מלודיסטית מלודיסטית זה בן אדם שהיכולת שלו למצוא מנגינות היא הרבה יותר טובה פחות חשוב לה היה נגיד ההרמוניה שמלווה, אם היה כזה סשה ארגוב, אז הוא מיד היה כותב לפסנתר גם תפקיד פסנתר מהודק עם כל ההרמוניות. פה לא, פה אתה באמת מקבל את הקו המלודי עם ליווי הרמוני מינימליסטי, וזה התפקיד שלך כמעבד, זה היה התפקיד שלי בשירים שאני עסקתי בהם, לתת את הגוון הסופי, להוסיף את ההרמוניה, להוסיף את התבניות קצב, שיוסיפו לשיר הזה להחליט על איזה כלים באולפן, התווספו, כל זה פחות עניין אותה. הדבר שעניין אותה זה כמובן שהמנגינה והמוזיקה והמילים נשמעו להם ביחד בצורה מופלאה.
זה מעניין מה שאתה מספר, כי בעצם הרבה מלחינים באמת יש להם את ה... כאילו מגוננים על היצירה שלהם באיזשהו מקום, שלא יעשו ממנה משהו אחר. ומבחינתה היא, היו דברים שהיו חשובים לה, והיו דברים שהיא מאוד, אתה אומר, שחררה לך כמעבד בעצם.
שחררה לכל המעבדים שהיו איתה, לגיל אלדמה שעבד איתה הרבה, לי, ללעוד אנשים. כן, היא כמובן הגיעה לאולפן והייתה...
הייתה נוכחת בהקלטות?
הייתה נוכחת, אבל נוכחת במה קרוי פסיבית, לא העירה דברים או אמרה איזה דברים, שמחה נורא עלינו שנוסיף את מה שצריך לשיר, ובדרך כלל התוספות היו לצביעות רצונה, מה שקרוי. אבל שוב, הדאגה לכל פרט, זה מה שהיה חשוב.
כן, מעניין אותי, למשל, באמת, שראיתי, שאנחנו עוברים על קרדיטים, היא לא כתבה עיבודים בעצמה, נכון?
לא, 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 לא. היא לא כתבה עיבודים בעצמה. יש לנו אנשים מהאנשי מקצוע שכתבו את העיבודים. היא, ברגע שהיא סיימה את השיר, את המנגינה ואת הטקסט, סיימה בעצם את תפקידה. בחלק מהדברים נשארה בעצמה, חלק נתן לזמרים,
כן.
אבל כן, בהחלט לא התעסקה בנושא של נקרא עיבוד. היום המילה עיבוד בכלל לא כך מוכרת, היום אנחנו קוראים לזה מפיק מוזיקלי.
נכון.
זה לא כך ברור לי, אבל היום המילה מפיק היא... אז האיש שבעצם מעביר את השיר מהפסנתר או הגיטרה של המלחין אל אולפן ההקלטות, ונותן לו את הצבע הסופי, באיזה מקצב לנגן אותו, האם זה יסלסה או בוסה או הורה או רפ, או איך יהיה מבנה השיר, מבחינת אם יהיה בתים ופזמון, אם יהיה חלק מוזיקלי שיקדים את השיר וכו'. כל הנושא של הפתיח והסגיר, שזה היה החלק היצירתי כאילו של המעבדים, הוא זה שהעסיק אותי ופחות העסיק אותה.
אז בעניין הפתיח והסגיר, זה שיר שמאוד חשוב לדבר עליו, זה עוד לא אהבתי די, שזה אולי העיבוד שהכי מזוהה בינך לבינה. אז קודם כל, זה שיר שהוא מעניין בעיקר בגלל שהשיר עצמו, מנותק מהעיבוד, מאוד שונה מהאינטרפטציה שאתם עשיתם לו. זאת אומרת, זה שיר מאוד אינטימי, שברירי אפילו, קודר, ואתם לקחתם אותו, למרות שהסיום שלו פחות קודר מבחינת הטקסט, אבל אתם לקחתם אותו לכיוון הרבה יותר עקיד. אז בוא תספר קצת על זה.
הוא הפך לכן בשלב מסוים, הוא פתאום שיר לריקודי עם.
ריקודי עם, כן, לגמרי.
הוא עבר כל מיני מטמורפוזות, אבל הפתיח שלי, שתשמע אותו עכשיו. זה הרי לא חלק מהשיר הפעם.
נכון.
הפך להיות חלק מהשיר, והיום אפילו שעושים לו עיבודים חדשים, איך שהוא לוקחים את הפתיח.
זה כבר הפך לחלק מהבלתי נפרד מהשיר, ברור.
חלק מהשיר הזה, וכמובן הפטנט הוא לכתוב משהו שיהיה איכשהו קשור לשיר, אז כל ההרמוניות של הפתיח לקוחות מהפזמון עצמו, הקו המלודי הוא קו שאני הוספתי בשביל חדוות הריקוד והיצירה.
אבל זה היה באמת ממקום כזה של ריקוד? זאת אומרת, למה לקחת את זה למקום רקיד כזה באמת? בגלל משהו שהגיע ממנו או שזה משהו שבא ממך?
לא, לא, זה משהו, מה שבא ממני, הרי מי ששר את זה במקור, לא היה
גאון,
היא, היה
כן.
יורם גאון. יורם גאון, ברגע שהוא מתחיל לשיר, ואלה הידיים, אתה מרגיש מיד שזה איזה הימנון לעם שקורא
לגמרי.
לך לצאת ולפסוח במחול.
לגמרי.
לא, וכולי. אז יורם גאון, נדמה לי, היה חלק מהעניין שהפך את העיבוד הזה למאוד צבעוני ולעוד כזה, ושמח וטוב לב.
כן, ואיך היא הייתה עם זה?
היא הייתה שמחה ומאושרת,
כן?
אני חושב. כן, כן. בשלב מסוים אני גם עשיתי את זה איתה, בכל מיני אירועים יוצאים יותר קטנים, בצוותא שעשו ערב משיריה וכו'. אז איכשהו, גם אז...
זה נשמע.
התחלנו עם הפתיח הזה, שצריך להיות חלק, חלק מהשיר.
ובאמת איך זה לעבוד איתה כזמרת? אתה עבדת איתה אלבום הסולו השני שלה בעצם, על הדבש ועל העוקץ, עשית שם כמה עיבודים, בעיקר אנשים טובים, זה השיר שהכי בולט מהעיבודים האלה. איך זה לעבוד איתה כזמרת? זה השונה? מה, תספר על זה קצת?
לא, היא הגישה טוב מאוד עם זה, לאנשים תמיד, מהצד מישהו העיר תמיד, אולי מוטב שלא תשיר, לא מי שתהיה כותבת טקסטים ומוזיקה וכולי, אבל היא הרגישה מזה מאוד חופשי, ומתי הרגישה הכי חופשי בעולם? ברגע שהיא שרה לא כל כך את החומר שלה, אלא את השנסונים שהיא תרגמה. אז
כן.
שיר כמו ברברה, שזה שיר גדול, שיר על מלחמת העולם השנייה בצרפת וכו', שיר קלאסי, שאני ישבתי וליוויתי אותה בברברה, היא שרה את השיר הזה שהוא אחד מהשנסונים הקלאסיים, הרגשת, זה שלה. היא רוצה לשיר את זה, והיא יודעת איך לשיר את זה בדרך הכי טובה יותר מכל זמה אחרת שהייתה נותנת לו.
זכרי ברברה גשם אז ניתח על ברסט כל היום ואת הלכת מופנים של אור שלך פרועה ויפה במטר נזכרי ברברה.
אני חושב שזה גם העובדה שהיא רצתה לשיר, היה השפעה צרפתית, נכון? בעצם היא הייתה בצרפת וראתה שם את ברסנס וז'אק ברל וכאלה, ורצתה להביא את הצד שלה בזה. לא היה לה איזשהו בעיות של ביטחון או של היסוס בנושא, מפה מה שאתה אומר.
בהחלט לא, הייתה יושבת ופותחת את הפסנתר בפני קהל, לא חשוב איזה קהל, ושרה בצורה הכי פתוחה וחופשית, לפני מבוגרים, לפני ילדים היא מאוד אהבה לשיר. כל שירי הילדים שלה, איכשהו תמיד היא שיתפה ילדים גם.
נכון.
עשה את זה ביחד, אבל היה שמח. אצלנו בחתר, דוגמה, שעורכים לקיץ, מה שקרוי, שיר ילדים שאני איבדתי, תמיד הייתה אוספת כמה ילדים ליד הפסנתר, וכל אחד מהם היה ילד שבא מקצה אחר של העולם, וראיתי איתו הייתה יצאת לרוח.
עורכים לקיץ זה בביצוע של הגשש.
כן, נכון.
זה עיבוד שלך.
דיבות שלי, וגם בסופו של דבר היא שר את זה גם בתקליט
נכון,
שאנחנו דיברנו עליו,
נכון.
היא גם שר את זה בשיר סולו, ובגרסת הסולו שלה, ושם ניסיתי בעיבוד, הרי כל פעם מביאה ילד אחר, מקצה אחר של העולם, משהו לרמז בעיבוד על הצבע, מאיפה, באיזה מדינה בא הילד, אם הוא בא מדרום אמריקה, אז מיד היה איזה קטר שהוא קצת יותר סלסה דרום אמריקאית, או מה, ברמז קטן, ליודעי חן מה שקרוי.
איזה יופי, והיא זרמה עם כל הדברים האלה, עם כל הטיבולים לשיר בעצם.
היא בהחלט זרמה, ותמיד היה לה גם איזה מילה להגיד על לדייק, לדייק, לדייק. אני זוכר שהייתי באתי לביתה והראיתי לה, עשיתי איזה עיבוד ל-12 הירחים, ותשרי נתן, זה דקר פריקה, הוא נחמד. ואז שהגענו לבית האחרון, מהחודש האחרון בשנה
אלול
ובו אלול אלינו ריח סבלה והתחלנו את שירינו אני עשיתי מההתחלה וסיימתי את זה כמו שמסיים שיר היא אומרת לי לא מה אתה מסיים הרי ההתחלה הזאת היא רק התחלה סוף הזה הוא רק התחלה
כן שמתחילים עוד פעם את השנה
ולכן אני רוצה שתגמור מההתחלה לגמור זה פתוח שתיתן לנו את האפשרות להתחיל שנה חדשה, אז אלול הוא לא סיום, אלא התחלה של תשרי. אז מההתחלה הבנתי ועשיתי באמת את השינוי הזה, ולא מההתחלה שזה סיום, אלא מההתחלה שזה איכשהו פתיח לשנה חדשה. זה רק נעמי הייתה חושבת על זה שתשרי ואלול, כל אחד מסמל משהו בגלגל הזה של כן. עונות השנה. כן.
נהדר, משה, תודה רבה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם אנחנו כל הזמן איכשהו נהנים מהמורשת הזאת שהשאירה לנו נעמי.
לגמרי.
וכנראה נהנה מזה עוד הרבה שנים.
לגמרי. תודה רבה רבה, משה.
להתראות.
בין הידיים עוד לא בניתי כפר, עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר, עוד לא ציירתי פרח, עוד לא גיליתי איך, תוביל אותי הדרך, ולאן אני הולך.
מלחמת ששת הימים קטעה למעשה את התוכנית של נעמי שמר להפוך לזמרת מבצעת בעצמה. הפקת אלבום הסולו הראשון שלה התחילה עוד לפני המלחמה, אבל אז קרה הדבר הזה.
רגע אחד, תראו, זה אני שצריכה למחול לכם כף, כי לשנות שיר זה הרבה יותר קל מה שלשנות עיר. חזרנו אל בורות המים לשוק ולכיכר שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה
זה אחד הציטוטים מה שהיא אומרת לפני הביצוע אחד הציטוטים הכי מפורסמים של נעמי שמר בהופעה מול חיילי צהל ביחד עם להקת הנחל בסוף מלחמת ששת הימים כשהיא משנה את השיר ירושלים של זהב שיר ששינה לה את הקריירה ושינה את החיים שלה וגם אחריו היא כבר לא הייתה אותו אדם הייתה המשוררת הלאומית, עם ציפיות מאוד גבוהות ממנה, ובכלל שירים אחרי המלחמה שהיא כותבת, השירים שהיא כותבת משקפים ניסיון להגדיל קצת, משירים עירוניים עם השפעה צרפתית, לשירים שנוגעים יותר ויותר באדמה ובארץ, ועם איזשהו ניסיון לעשות משהו שהוא הימנוני, משהו שידבר לקהל הגדול שחווה את האופוריה הזאת של אחרי מלחמת ששת הימים. מצד שני, בשנת 72 היא עושה את הדבר הזה. חבורת בימות. פרויקט שהיה מעין גרסת לייט של האחיות שמר. חבורה של זמרים ושחקנים צעירים שהציגו תוכנית שלמה משירי נעמי שמר. אבל זה לא היה סתם תוכנית, זאת לא הייתה סתם תוכנית, וגם תקליט מאוד מצליח. זה היה ניסיון אמיתי שלה להתחבר לצד האורבני יותר, לדברים שהעסיקו אותה, כי אישה שבסופו של דבר רוב חייה גרה במרכז תל אביב. והשירים האלה שהיו שם היו באמת, השיר הזה למשל נכתב בהשראת ביתה, המתבגרת, ללי. והמראה שלה יושבת בסנדלים על גשר הירקון, ממש ככה. עם אהבות נאורים כאלה. וגם המעבדים המוזיקליים שעבדו פה, היו מתי כספי, שלמה גרוניך, אלכס וייס, אנשים שזוהו עם חידושים מוזיקליים, ועם אווירה קצת יותר, שהייתה קצת יותר מחוברת, לפחות לפי מה שנעמי הרגישה לכאן ועכשיו של המוזיקה הישראלית. מהצד השני, רוב הדברים שנשארו מהתקופה הזאת, למרות שחבורת בימות כן מאוד הצליחה, היו דברים אחרים. הקשר שלה, של נעמי ללהקות הצבאיות, התחיל עוד מאמצע שנות ה-50, השירים הראשונים שלה שהתפרסמו, כמו חמסינים במשלט למשל, ובגלל מסמר. אחר כך היא, כאמור, כתבה את שמש במדבר, שאתה תוכנית שלמה ללהקת הנחל, והמשיכה לכתוב להם כל מיני שירים שהיו לעיתי ענק אחד-אחד, עד לשיא במלחמת ששת הימים, כשהיא חשפה ביחד עם להקת הנחל את הבית החדש לירושלים של זהב, מה ששמענו קודם. ב-1969 צולמה בטלוויזיה הישראלית תוכנית שנקראת במזל כוכב, שהוקדשה בכל פעם לכוכב אחר, וגם אחת הכוכבות האלה הייתה נעמי שמר, שכבר אז מה שהעיד על המעמד שלה ככותבת, שהיה מעבר לאישה שמאחורי הקלעים כותבת שירים, אלא ממש כפרסונה ציבורית מאוד מפורסמת ובעלת משמעות. במסגרת התוכנית הזאת, היא צולמה בכל מיני מקומות, מנגנת על פסנתר, בביתה, בקיבוץ, וגם בחזרה של להקת הנחל, להקת הנחל של שנת 69, עם דני ליטאי ורוזנבלום, הבמאי והמנהל המוזיקלי, והיא הביאה שם סוג של מורת רוח כללית מהכיוונים החדשים שלהם זזה המוזיקה הישראלית.
אני רציתי אותה ככה בלגטו ומאוד דק, כמו פרימדונה של אופרטה אוסטרו-הונגרית. שיהיה קונטרסט עם הדברים, אבל הם מצייצים שם איפשהו למעלה והיא שרה למטה בבאס. להפך שזה יהיה. אז אולי אפשר לפחות אצלנו?
כן, אבל הקצב הוא בסדר.
הקצב, אני יודעת, זה המון רעש בשבילי, אתה מכיר אותי.
אני מאוד אוהבת את הלהקות הצבאיות. אין תיאטרון בארץ שאני אוהבת ככה. אני חושבת שאני קצת מיושנת על יד החומר שהם מציגים עכשיו בלהקות הצבאיות. אתה לא חושב, יאיר?
אם את תכתבי לנו שיר יפה, כמו שאת יודעת לכתוב, אפשר גם לשיר אותו ב... פשוט ורגיל.
אני לא יודעת אם יכולים היום לעשות את זה.
אפשר, אפשר. עשינו את זה בפיקוד מרכז הראשון למותו הכפר.
אז אתה אפילו לא מרגיש איך שדברים שאתה חושב שאתה שר אותם בשיא הפשטות וכמו שהיו שרים פעם, אתם כבר לא שומעים בכלל איך שאתם שמים לזה אלמנטים חדשים שאני נורא אוהבת אותם, אני אוהבת את התזמור החדש הזה. אבל אני לא חושבת שהוא הולך עם השירים שלי. אני לא אומרת שזאת הסיבה שאני לא כותבת, סיבה זה עצלות. אבל כדאי לברר פעם את העניין הזה אם שני הסגנונות האלה בכלל הולכים ביחד. ואם זה מצליח אצל הקהל, זה מסביע את רצוני באופן חלקי לגמרי. אם זה מבחינה סגנונית לא מניח את דעתי, אז אני מרימה את זה.
שתיעלם תרועת הפסטיבלים ילב לבו שירי אבקים אני יכול לשמוח איך שבא לי
והוא זה החג האמיתי. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג. הללויה.
יש לי יום יום חג, הגשש שחיבר מתוך פסטיבל הזמר 1973.
יום, יום.
מה ששמענו קודם הוא אחד הציטוטים המעניינים בעיניי של נעמי שמר, כי זה מסביר גם את העמדה שלה מול המוזיקה הישראלית של התקופה. התקופה, אני מדבר על סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, תקופה של התקדמות מואצת קדימה. ומצד שני, היא רצתה, כמו שהיא אומרת, קצת עצלות, קצת לקחת את זה יותר לאט, קצת לעשות את הדברים שהיא מאמינה בהם. ובאמת בשנות ה-70, גם בהתקדמות קדימה של המוזיקה הישראלית וגם בשירים שהיא כתבה, היה איזשהו פיצול מסוים. נעמי שמר הלכה יותר ויותר לכיוון של כתיבה של שירים הימנוניים משהו. זה לא שהיא הפסיקה לכתוב שירים בסגנון כזה יותר אורבני, אנושי, עממי, להפך. היא עשתה את זה פשוט בצורה שדיברה יותר לקהל גדול, כמו ששמענו קודם גם ברעיון של משה זורמן, עם הדוגמה של עוד לא אהבתי די, שהתחיל בתור שיר מאוד אישי, אינטימי, שברירי, וקיבל משהו קצת שונה, משהו קצת יותר הימנוני. חוץ מזה, נעמי שמר בעצמה נתפסה כבר כאיזשהו סוג של מונימנט מבחינת היחס של הקהל, היחס של ה... אליטה התרבותית, וזה גם אולי גרם לה לעשות קצת פניית פרסה ולהתמקד יותר ויותר בכיוונים אידיאולוגיים, פוליטיים, חדשים. אנחנו לא ניגע בזה היום, ייגעו בזה בתוכניות אחרות היום. אבל השירים שלה גם שיקפו את זה, שירים שהם יותר על אדמה, על נופים ועל טבע. הנה מה שהיא אמרה על שירי ארץ ישראל, או על ההגדרה הזאת, ב-1991.
תראי, המשבצת הזאת, שירי ארץ ישראל, לפי דעתי זה... זה שם שמטבע שטבעו אותו בדיעבד. אחרי שהשירים היו כבר קיימים. אני לא, אף פעם לא הרגשתי שאני מייצרת שירי ארץ ישראל. אני כתבתי מה שעובר עליי ומה שצרור בזיכרוני. זה לא מלהיב אותי, הסיווג הזה לא כל כך מלהיב אותי, כמו שההתנפלות לא כל כך מלהיבה אותי. בסך הכל אמרתי, אנחנו צרור של השפעות לעת עתה, ואולי כל תרבות היא צרור של השפעות. אז יש השפעה רוסית, לגיטימית, שעליה הדור שלי גדל. ויש השפעה אמריקאית, גם כן לגיטימית, שעליה הדור של הבנים שלנו גדל. עכשיו, ברגע שמכריזים שהמחלקה הרוסית היא המחלקה הלגיטימית, והיא ארץ ישראל, וזה טוב, והמחלקה האמריקאית זה הידרדרות, אז זה פסול בעיני, בדיוק כמו ההחלטה ההפוכה. בדיוק כמו שמכריזים, מה השירה בציבור, גועל נפש, פוי, איזה מין קשקוש. כל אלה שמגנים את השירה בציבור, כשהציבור שלהם שר איתם שני צלילים, הם פשוט נופלים ארצה מרוב עושר. מה שקובע כאן הוא שיפוט איכותי, ואני מפתחת לי אוזני חמור ממש, קרויות וסקרניות לכל מה שקורה. ומה שאני לא אוהבת פה זה את מסעות הצלב האלה.
ב-1982 נוצר הסרט אל בורות המים, שביים מוטי קירשנבאום, ואימת בין ה... ויכוח האידיאולוגי הגדול של נעמי שמר, שאותו היא החצינה יותר ויותר, לבין עמוס קינן. הרבה שנים אחר כך, הבת של עמוס, רונה קינן, ביצעה את שיר הנושא, ויצרה מעין גשר בינה, בין הביוגרפיה האישית שלה, לבין נעמי שמר כיוצרת. בדיוק על זה נדבר איתה היום, עם רונה קינן. כיוצרת, כמישהי ש... את כמישהי שיוצרת, איך את מסתכלת עליה... מנקודת המבט שלך היום?
זה מעניין, כי אני רק לאחרונה הייתה לי תובנה, אני חושבת בעזרת אחותי שאולי הפנתה את תשומת ליבי לזה, שלמעשה נעמי שמר הייתה המודל הראשון שלי כילדה, מבלי שאפילו ידעתי לתת לזה שם, של אישה שכותבת את השירים שלה ומבצעת אותם בעצמה. זאת אומרת, המושג הזה של סינגר סונגרייטר, שהיום כאילו נוטים לייחס אותו ל... כאילו, נערות אינדי אמריקאיות, כאילו, עם גיטרה, למעשה היא הסינגר סונגרייטר הראשונה שאני נתקלתי בה עוד לפני שהבנתי מה זה. והדבר הזה הוא לא מובן מאליו, כי אני חושבת שבעידן של או כותבים כותבות, מלחינים מלחינות, או מבצעים מבצעות, העובדה שהיא הייתה היוצרת והפנים של היצירה שלה, מלבד כמובן חומר העצום שכתבה לאחרים, אבל זה דבר אחד שאני כאילו רוצה לציין. ההיקף של היצירה, זאת אומרת, ההיקף העצום, היכולת הזאת לכתוב גם מאוד מתוך המקום הזה, אבל גם לשלוח יד אל העולם ולתרגם ולחשוף את הציבור בארץ לשנסונים ול... ויש משהו, אני חושבת, בלחנים עצמם ובטקסטים. זאת אומרת, זה מין מוזיקאית ידע רב, ואישה שהעברית שלה היא כמובן פנומנלית. ובחרה לייצר איזה מין מרחב שהוא בין שירה לפזמון, בין לחן גבוה ללחן פופ, למשהו שהוא עממי, פופולרי, שהוא יכול לגעת באנשים, אבל יש בו איזו מורכבות.
כן, גם קשה להכניס אותה למגירה מסוימת, גם היום אנחנו לא מצליחים בדיוק למתג מה היא בדיוק הייתה מבחינה סגנונית.
נכון, כי היא הייתה ייחודית. היא נגעה בכל מיני דברים, והצליחה לעשות את הדבר הזה, החמקמק, שבאמת נורא מעט מאוד אנשים מצליחים לעשות. זאת אומרת, זה הדבר הזה שאיכות פוגשת נגישות.
כן, נכון. וגם אני חושב שהעובדה שהיא הייתה גם כותבת וגם מלחינה, זאת אומרת, זה היה היברידי, זאת אומרת, היא לא הייתה רק כותבת מילים או רק כותבת לחנים, אלא אתה עושה אותם ביחד. ומבחינת, נגיד, סתם, מעניין אותי כי אני רואה אותך כמי שמנהלת איזשהו דיאלוג עם ישראליות מכל מיני סוגים. איזה מין דיאלוג את מרגישה שמנהלת איתה היום, נגיד? ביחס לנגיד, זאת אומרת שגדלת אליה והתייחסת אליה כאיזשהו מודל, את מרגישה עדיין את הדיאלוג הזה?
אני מרגישה אותו, אני חושבת שגם יש פה עניין אצלי שהוא משפחתי ואישי.
כן, ברור.
מכיוון שהיא הייתה חלק מנוף הילדות שלי, ובאמת הרצתי אותה בתור ילדה, תמיד מספרת סיפור שכאילו בטח כבר הנכדים שלי לא יוכלו לשמוע אותו כשאני אספר אותו בפעם המיליון, אבל שהייתי מכינה למאפרות בשיעורי קרמיקה, כאילו באופן אובססיבי, כל פעם הייתי מכינה מאפרה וחורטת מהחום, מבקשת שיחתו בשבילי, כי עוד לא יודעת לכתוב, לנעמי שמר באהבה מרונה. והיא לא נראה לי שהיא ישנה, אבל לא ידענו להכין שום דבר חוץ ממאפרות בשנות ה-80, אז...
למקרה שהיא תתחיל לעשן, אז שיהיה לה...
בדיוק.
כן, שיהיה לה.
אז הבנתי משהו, הבנתי שהדמות הזאת מעניינת אותי, הבנתי שאני רוצה בקרבתה, כאילו, המוזיקה התנגנה אצלנו, היו את התקליטים, אני זוכרת, אין דבר שלם יותר מלב שבור, את אלבורות המים כמובן, את לואי ההיא, את חבלי משיח, שזה שיר שנורא אהבתי בתור ילדה, ויצא לי לשיר אותו לא מזמן.
באיזה מסגרת, סתם מעניין?
בבית אביחי, במסגרת יום זיכרון דווקא בבית אביחי. ומשהו בא, עכשיו ברור שהצד, אני, יש בזה כמה שכבות, אני לא מוצאת את עצמי בתוך החלק המשיחי של הסיפור, אבל הרגש שבתי, שנמצא בשירים האלה, בשבילי זה מוזיקה.
אולי גם היחס שלנו למושגים האלה השתנה עם השנים. זאת אומרת, היום זה יכול להתאפס בצורה מסוימת, אבל בזמנו היה בזה איזשהו משהו אחר.
נכון.
וזה מוביל אותי לסיפור הזה של בורות המים, שזה גם שיר שבעצמך ביצעת, וזה כמובן גם סרט שבו אבא שלך ונעמי שמר מייצרים איזשהו דיאלוג שהוא מעבר לפוליטי מיידי. זאת אומרת, זה דיאלוג שהוא...
תרבותי.
תרבותי, כן.
מאוד, זאת אומרת, יש שם...
מאוד אמוציונלי גם, כן.
מאוד אמוציונלי, כן.
איך את תופסת את זה, נגיד, איך אז תפסת את זה, לא יודע, כשנחשפת לדבר הזה?
את הצילומים של הסרט אני זוכרת, כי אני הייתי ילדה, הייתי מאוד קטנה, אבל אני ממש זוכרת את הסיפור הזה של בורות המים, המושג הזה, שאנחנו היינו מטיילים המון כשהייתי קטנה, וכשראיתי את הסרט שוב, לפני... כמה שנים טובות, הרגשתי שזה מין, שזה אוצר, זאת אומרת, שזה מין דבר שצריך להקרין וללמד אותו, ויש בו כאילו את כל הסיפור כולו, מקופל בתוך המפגשים האלה, גם בינו לבין האדם, בינם לבין המסעוד, לבין המתנחלים שהם פוגשים, זה הכל מין קפסולה כזאת של העתיד להתרחש. ומצד שני, זה דבר שהיום נראה כמעט כמו, כאילו, באמת אחרית הימים, היכולת לנהל דיאלוג מכבד.
ממש.
מתוך עמדות כל כך מנוגדות, מקוטבות אפילו.
וגם עם איזשהו אהבה מסוימת הדדית, כבוד הדדי,
כן,
כאילו.
כן, חד משמעית, חד
ממש
משמעית.
רואים את זה בסרט.
ואני חושבת שכן, אני חושבת שגם זה אנשים שהם לא פחדו, אני חושבת שהיה להם פחות, בגלל שזה היה קצת פחות PC כל הסיפור, ואנשים היו פחות מנומסים, אז יכלו להתווכח בלהט, אבל כשהוויכוח הוא נוקב, אבל יש מאחוריו כבוד, אז אפשר לשאת גם את הקוצים.
כן.
ומהבחינה הזאת אני חושבת שהם יצאו מתוך אותו מקום, מתוך אותה נקודת מוצא, אותה הנחת עבודה של אהבה בלתי מתפשרת למקום הזה, ואינטרפטציות שונות לנושא.
כן. את יודעת מה שמעניין גם בסרט, מעבר לדיאלוגים, זה כיתה הנגינה שלה, כי בפחות בריאה שלי, הם מנציחים בעצם את מה שנשאר. זאת אומרת, עם כל הוויכוחים הפוליטיים וזה, מה שנשאר בסוף זה השירים, ושישאר את זה מול קהל, וזה פתאום רואים איך שזה נהיה שירי עם, וזה מוביל אותי גם לשיר עצמו אל בורות המים. זאת אומרת, האם מעבר לחיבור האישי, מבחינה מוזיקלית, את חושבת שיש, נגיד, לחומרים האלה עדיין מה להציע היום?
בוודאי. ודאי. אני חושבת שגם ההוכחה היא שממשיכים לגעת בהם. כל זמן שאתה שאנשים נמשכים אל קלאסיקות, אז יש להם, זה מה שמגדיר קלאסיקה. יש לה חיים, יש לה, אז אני ללא ספק מוצאת את עצמי בתוך זה. ספציפית, על בורות המים, זה באמת שיר שאני מרגישה שהוא שלי. זאת אומרת, הוא לא שלי כמובן, אבל אני מרגישה קשורה אליו באופן מאוד מאוד עמוק, ששרתי אותו לראשונה בלוויה של מוטי קירשנבאום.
כן.
ממש הרגשתי איזה דבר שהוא נורא נדיר, שזה מין רגע של הערה, של זה, השיר הזה הוא חלק ממני, הוא זורם לי בדם.
אני חושב שבאופן כללי, זה אולי טיפה סטייה מהשיחה עצמה, אני חושב שבאופן כללי, הקאברים שאת ביצעת לאורך השנים, מתאפיינים בזה, באיזשהו חיבור שהוא מעבר לסגנוני של צורני נגיד, כן, שיש נכון. בזה משהו יותר...
אלה מהם שנשארים ברפרטואר, זה בוודאות הם כאלה. ואני חושבת שמשהו גם בגעגוע, זה הרי שיר שאתה יודע, תלמידות שלי במזמור שגרות בהתנחלויות, זה המנון שלהם, עם בורות המים שהן מדברות עליהם. עליהם מאוד ספציפיים, וכשאני שרה על בורות המים, אני שרה על הילדות שלי, ועל הטיולים האלה שלא יהיו כבר, ועל זאת אומרת, הגעגוע, הסנטימנט שיש שם, הוא זה שמאפשר, הוא רחב מספיק להיות שייך לכל מיני קהלים, זה קצת כמו אין לי ארץ אחרת, שיכול להיות שזה מין שיר נייד במובן הזה.
שיר נייד זה הגדרה טובה, זה גם מתחבר אולי בעצם הסיפור המשפחתי שלך, כי גם מה שהרבה בולט בסרט, זה החיבור לאדמה בעצם. יש משהו מאוד ארצי, גם בגישה של נעמי שמר, וגם בגישה של אבא שלך, כן, עמוס קינן, כן. של נכון. חיבור לאדמה, פשוט נקודת המוצא
דרך
היא...
דרך האבנים, ולא דרך הרעיון. שם הוויכוח שלנו עם עמוס עוז, הוא מין ויכוח של עמוס עוז אומר, אני לא רוצה שהאבנים יהיו קדושות,
שאנשים יהיו קדושים, נכון?
שאנשים יהיו קדושים, ואפילו אומר, אם אתה לא חש קרבה גם לאבנים, אז אתה לא תצא למלחמה מהסיבה הנכונה, או משהו כזה. יש שם, זה מעניין.
מאהבתי הלכתי אל בורות המים, בדרכי מדבר בארץ לא זרועה. מאהבתי שכחתי עיר ובית, ובעקבותיך בנייה פרועה.
בשנות ה-80 כל שיר של נעמי שמר היה אירוע על כל אלה, סימני דרך, התחדשות, לא תנצחו אותי, עצוב למות באמצע התמוז, הלאה. כל השירים האלה היו הצלחות ענקיות והיו שירי עם כמעט מהרגע שבו הם יצאו לאור. אבל משהו עדיין הציק לה. היא עדיין רצתה להתחבר לכאן ועכשיו של המוזיקה הישראלית. משהו שגם הגיע מהילדים שלה. היא סיפרה למשל שהבן שלה, אריאל הורוויץ, אמר לה באמצע שנות ה-80 שהיא צריכה לכתוב שירים שיותר מדברים לכאן ועכשיו. כך נולד האלבום חפצים אישיים, אלבום שהיה ניסיון לעדכן את הכתיבה של נעמי שמר, ולהפוך אותה יותר עירונית ועכשווית. לצורך כך, גויס השחקן משה בקר, כמבצע, וגם אדי רנרט וגרי אקשטיין שיצרו את העיבודים וההפקה המוזיקלית לאלבום. אנחנו נשמע עכשיו קטע מתוך אחד השירים באלבום, זמן, שיר שהוא באמת אחד המעניינים בו, אחריו גם נעמי שמר אומרת עליו, ובכלל הגישה שלה ליצירה, כמה דברים מעניינים, זה מתוך כתבה ששודרה על האלבום ביומן השבוע בטלוויזיה הישראלית 1987.
לא, לא צריך הרבה, רק אותך ואת הזמן. לא, אל תסכמו אותי, אל תסכמו אותי מוקדם מדי. זמן הינתון עליי, תנהג איתי באורך רוח, ותן לי לשחק איתך במשיכת החבל המתוח.
לעניין הזה של תנו לי לעצב את הזמן שלי, אני רוצה לעשות מה שאני רוצה וכולי, זה דבר שהוא בשביל הדור שלי והשנתון שלי הוא מאוד מאוד זר. כי אנחנו היינו שנתון מגויס. והעניין הזה של הגשמה אישית אצלנו, מטבע לשון הזה, היה לזה תוכן הפוך מאשר עכשיו כשאומרים הגשמה אישית. תחשוב על זה. זה ביטוי שהפך את צבעו, ממש. אז חשבתי אולי... אולי היה צריך לעבור את כל השנתונים המגויסים בשביל להגיע למצב הזה שאנשים יתפנו לביטוי האישי שלהם.
והנה עוד משהו שנעמי שמר אמרה ב-1991, באותו רעיון, בכלל רעיון מדהים עם רבקה מיכאלי, של 5 שעות ששוות באמת כל דקה, היא מדברת פה על אופנות חדשות במוזיקה.
אני בכלל לא עם היד על הדופק, אני עם היד רק על הדופק של עצמי. אני כן יכולה לרוץ אחרי ההתרחשות, במובן שדיברנו עליו קודם, שאני מסגלת לי מילים חדשות שמוצאות חן בעיניי, מקצבים חדשים נגיד במידת האפשר שמוצאים חן בעיניי. אבל אני, כפי שכבר אמרתי, אני שומרת לי את הזכות להנות מהדברים החדשים. ואלה בעיקר דברים שילדיי מביאים אליי. ועל ידי כך שיש פעילות ונוצרים דברים חדשים ונוצרות אסתטיקות חדשות אפילו. אז זה יפה, זה משמח.
בתחילת שנות ה-90 נעמי שמר הנחתה כמה ספשיילים בטלוויזיה לכבוד כל מיני חגים, סוכות, שבועות, ראש השנה וכן הלאה. באחד מהם היא ניסתה לבסס, שוב בעזרתו של אדי רנרט שעשה את העיבוד, את התזה שלה על חידושים במוזיקה. והיא עשתה את זה בסטייל של הדבר הכי חם בשטח שהיה אז, ההיפ-הופ. דרכו היא הביעה את האי-הנוחות, שלה מההתחדשות וההליכה המהירה מאוד קדימה מיצירה של כל מיני החלאות שהיא לא מצליחה להבין אותן.
יש אומרים, וזה נכון, שברחובות במכון, בשנייה הזו ממש ממציאים לי פרי חדש. מין צבר חלק חלק, מין לימון מתוק מתוק, אבטיח שבחוץ אדום, בפנים ירוק. מנגו, פיטנגו, קרמבולה, אצלנו בבוסטן מהפכה גדולה.
נעמי שמר של התקופה ההיא היא משוררת שיושבת בטלוויזיה אחר כבוד, כותבת שירים למטרות חגיגיות, ודבר הזה גם הוביל אותה לכתיבה של הרבה פעמים דברים מאוד אישיים, כמו השיר שנשמע עוד מעט לסיום התוכנית. אבל כן, חשוב להגיד שבתקופה ההיא, היצירה שלה יכול להיות עדיין לא קיבלה את הכבוד שהיא מקבלת היום. וזה כן מעניין להתחבר למה שרונה קיינן אמרה, שהרבה יוצרים היום כן מחפשים ומוצאים את הדברים שהם מעבר, נקרא לזה, למונומנט, מעבר לאורקל שהיא נעמי שמר, מוצאים גם את האיכות המוזיקלית ויודעים לתת לזה גם את הפרשנות שלהם. זה בשביל לסיים אולי באווירה שהיא קצת יותר חיובית, מהאווירה הקצת מלנכולית של ההיפ-הופ הזה ששמענו. לפני שנסיים אני רק אגיד, קודם כל תודה לכל האנשים שעשו למען התוכנית הזאת, ליובל אביבי העורך, לאילי אבידר ונועם ישראל המפיקות. תודה רבה לעורך כאן תרבות תומר מיכלזון, לטל שוורץ על התחקיר ולליטל כהן ורונן וייס מכאן ארכיון. לי קוראים תומר קריב, ואנחנו נסיים עם אחד השירים האחרונים הגדולים של נעמי שמר, אולי שיר הגדול האחרון שלה, אחד מהם, שיר שהיא כתבה לספשייל טלוויזיוני שבני אמדורסקי ערך ב-1993, כשהיה חולה וממש כבר ידע שימיו ספורים, מה שנקרא, אז היא כתבה שיר מיוחד לתוכנית הזאת, אני גיטרה, שכמו תמיד מספר בסופו של דבר על עצמה. אז אנחנו נשמע גם את ההקדמה של בני אמדורסקי, וגם את השיר עצמו בביצוע חי מהתוכנית. תודה רבה, להתראות.
הגענו כמעט לסיום, אבל עוד לא. יש לנו הפתעה. וההפתעה היא שנעמי שמר נעתרה וכתבה שיר חדש בשבילי לתוכנית הזו שלנו. אני ממש נרגש, מכיוון שהשיר הוא מרגש. אני גיטרה. הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות. כשמתחשק לי לפלרטט אני פוצח בדואט, גם אם זה טריו או קוורטט זה לא מפריע. על משבצות אדום לבן יש קול בשל על השולחן, ואגסים דמויי סזן וגם סנגריה. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות.